ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף עין זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע העמוד, בתחילת פרק החדש, פרק שמיני, פרק הזורק. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת שאנחנו הוספנו נושא, וכך כתבנו: אפשרויות לאישה להתגרש בנוסף לנתינת גט לידה ממש, כגון בתוך ביתה או חצרה ועוד. הגמרא תביא את המקורות לכך מפסוקים. אולי נפתח עם הפסוק בדברים פרק חפדה לפסוק א' שנוגע לענייננו. שם כתוב, והוספנו בשוליים, וכתב לה ספר קריטות, זה הגט, ונתן בידה. המשנה, הזורק גט לאשתו, והיא בתוך ביתה או בתוך חצרה, הרי זו מגורשת מיד. כל אחד יכול לשאול מה זאת אומרת ביתה, הרי מדובר באישה נשואה וכל מה שקנתה אישה קנה בעלה, אז איך זה יכול להיות ביתה? אז רש"י מספק לנו את התשובה לשאלה הזאת, מדובר בביתה של נכסי מלוג, וזרקו לה על גבי קרקע. מה זה נכסי מלוג? אלו הם נכסים שהאישה מביאה למסגרת הנישואין מבית אבא, למשל, שהקרן שלה והבעל נהנה מה שנקרא הפירות, אם מדובר בשדות פירות ממש, או מרווחים, אם מדובר במשל מבנה, שאם היא הייתה מזכירה את זה לאחרים, אז הכסף, ההכנסות האלו יהיו לבעל, אבל הגוף הבית, הקרן, זה שלה. אז על זה מדובר פה במשנה, שהוא זרק גט לאשתו והיא בתוך ביתה. ממשיך המשנה, זרקו לה בתוך ביתו או בתוך חצרו, אפילו היא אימה במיטה, אינה מגורשת. כי אנחנו הזכרנו את הפסוק ונתן בידה, ומה שאנחנו מרבים זה צריך להיות דומה לידה, אבל אם מדובר בביתו של הבעל, אז זה לא דומה. לתוך חיקה או לתוך קלטה, הרי זו מגורשת. רש"י כותב, לתוך חיקה או לתוך קלטה, הרי זו מגורשת. אומר רש"י, ואפילו היא בתוך ביתו, וטעמה מפרש בגמרא. מה זה קלטה? סל שהנשים נותנות לתוכו מחתים וצינוריות. שואלת הגמרא, מנה הני מילי, דתנו רבנן, מה המקור לכך שמעבר לנתינה לידה ממש אפשר גם לגרש את אישה בכך שאתה שם את הגט בתוך ביתה? אומר הגמרא, ונתן בידה, זה הפסוק שציטט מקודם, אין לי אלא ידה, לא ידה ממש, גרגה, חצרה וקרפיפה. מנהן קרפיפה זה אזור מגודר, שהשטח הזה גם שלה, שגם זה נחשב נתינת הגט לאישה, תמיד לומר, ונתן מכל מקום. רש"י מסביר, תמיד לומר ונתן מכל מקום, ודרשינן לי באנפי נפשי. מדלא כתיב ובידה יתננו, זה לא כתוב, כתוב ונתן בידה. אז המילה ונתן יכול לעמוד בפני עצמו. אז מזה שלא כתוב ובידה יתננו, משמע לה נתינה כל דהו, וידה דקדם רחמנה דבעינן דום ידה. כלומר, התורה לא התכוונה שהגט ינתן דווקא לתוך היד שלה ממש, אלא המילה ידה היא דווקא ציור או תקדים או רעיון שממנו נלמד את הדברים הנוספים. מה זה דום ידה? זה משתמרת לדעתה, היא שולטת על היד שלה. אז זה גם האזור או השטח שמדובר, שגם ניתן לתת את הגט, צריך להיות ככה, משתמרת לדעתה, כי זה מפרש לכמה. אנחנו נחזור למושג הזה בהמשך. חזרה לגמרא, ותניא נמי אחי גבי גנב. אני רוצה יחד איתכם להתייחס לפסוק לפני שנראה את הקטעים בגמרא, שמות פרק הבית פסוקים, וגם זה נמצא בשוליים של השס עוזר. אם הימצא תימצא בידו הגניבה, אז הגנב חייב. הנושא שגם הוספנו בשוליים, בגט ובגניבה, למרות כתוב בידה או בידו, אין זה דווקא, אלא אפילו גגה, חצרה וקרפיפה. למה יש צורך לתורה לפרש הריבוי, כאילו מרבים דרך המילה ונתן, או ונתן בידה אצל הגט, או הימצא תימצא בידו אצל הגניבה, מרבים אזורים נוספים? למה צריך את התורה לפרש כך בשניהם? או במילים אחרות, אם היה כתוב אצל גט שזה לאו דווקא ידע, לא הייתי יודע אצל גניבה, וכן ההפך, אם היה כתוב אצל גניבה, לא הייתי יודע שיש להרחיב את המשמעות של ידע אצל גט. עכשיו הגמרא, כפי קראנו, נקרא עוד פעם, ותניה נמי אחי גבי גנב. את הרעיון הזה להרחיב מעבר ליד ממש גם אצל גנב. ידו, ככה בפסוק שקראנו, אין לי אלא ידו, גגו חצר וכך בפור מניין. למשל, אם נכנס בעל חי לתוך חצר של אדם, והוא נעל את החצר כדי שאותו בעל חי לא יוצא משם, כדי שהוא יתפוס אותו כשלו, גם זה נקרא גניבה. מניין תמיד לומר הימצא תימצא, הכפילות הזאת שבתורה, מכל מקום, גם אם זה לא מדובר בידו ממש, שידו של הגנב ממש. אנחנו צריכים לפרט את הרעיון הזה בשני הסוגיות, גם גניבה וגם גט. דיאש מן הגט, משום דבעל כורחה מגרשה, מאחר שאפשר לגרש את האישה בעל כורחה, אז כך אני מבין שזה לאו דווקא בידה, אז מאפשרים נתינת הגט גם בחצרה. למשל, אבל גנב דלתי בעל כורחי, אימה לא. אני הולך לבן אדם ואני דוחף לו בעל כוחו איזו פריט, הוא לא נחשב גנב, אז אין גניבה בעל כוחי, אז אימה לא. וכאן רשי אומר, אימה מדעתי נמי לא תקני לי חצרו, אם לא משך, כאילו אם הוא לא פיזית, אם בידו משך את הדבר. כגון, מה זה לא משך? מה למשל? כגון, נכנסה לחצרו, הבעל חי נכנס לחצר של אותו בן אדם ונעל בפניה. כך הוא לא משך, אז הייתי אומר שמאחר שגניבה לא מתבצעת בעל כוחי, גם במצבים כאלו שהוא לא משך בידו, גם זה לא נקרא גניבה. גם אם הוא נעל חצרו בפני אותו בעל חי מלצאת. ואי אשמין גנב, שמה שגם אם הפריט או הדבר נכנס לרשותו והוא לא משך אותו אלא הוא נעל בפניו מלצאת, שזה נקרא גניבה, משום דקנצי רחמנה. אנחנו יודעים שבבניין גניבה התורה מטילה עליו כנס, למשל הוא משלם כפל אם הוא לא מחזיר מעצמו. אבל גט, אימה לא, אין מושג של כנס על גט, אז הייתי חושב שלא מרבים אפשרות נוספות לנתינת הגט. צריך, לכן צריך התורה גם אצל גט לפרש שכן. כמו שואלת, חצרה? אנחנו כבר הקדמנו בפירושנו למשנה את העניין הבא, אבל הגמרא שואלת, מה זאת אומרת חצרה, חצר של האישה? והנושא שהוספנו בשוליים, איך בגט שנזרק לחצירה היא מתגרשת, אמא שקנתה אישה כאן הבעלה? הרי הגט לא יצא מרשותו, כדי שהאישה תתגרש הבעל צריך להוציא את הגט מרשותו לאישה. אבל מה זה חצירה? שואלת הגמרא, מה שקנתה אישה קנה בעלה, זה של הבעל. אז עדיין הגט לא יצא מידי הבעל בזה שהוא נתן את הגט בחצירה, הרי זה בעצם שלו. וכה אומר רשי, קנה בעלה לפירות, נשתמש בה, וקטי לא נפיק גט מידי דבר. אנחנו הסברנו מוקדם יותר מה זה לפירות, אבל בשלב הזה נראה שהגט לא יצא מרשותו, ואיך היא מתגרשת בזה שהוא נתן את הגט בחצירה? אמר רב אלעזר, וכאן אנחנו רואים מעוין, ובשוליים כתבנו תשובות לשאלה הנ"ל, איך זה עובד, איך זה מועיל שהוא נתן את הגט למה שנקרא חצירה, בזמן שמה שקנתה אישה קנה בעלה. אמר רב אלעזר, וכותב לה, דין ודברים אין לי בנכסייך. אז בזה הוא לכאורה מסתלק מקשר לאותו חצר. שואל את אמרה, וכי כתב לה אחי מאיה, וגם אם הוא כתב כך, מה זה מועיל? ותניא, כאן מדובר בברייתא הבאה, בשותף האומר לחברו, הדבר הבא, האומר לחברו, שני האנשים שותפים במשהו, הוא אומר לחברו, דין ודברים אין לי על שדה זו, ואין לי עסק בה, וידי מסולקת היננה. כל הביטויים האלו לא אמר כלום. אומר רשי, לא אמר כלום, ומאחר שהיא שלו, צריך לכתוב לשון מתנה, ולא לשון סילוק. זה לא מועיל. אז מה שבעזר הסביר שהוא, הבעל כתב לדין ודברים אין לי בנכסה, זה לשון של סילוק. אבל זה לא מועיל, מאחר שזה כבר נכנס לרשותו. אמרי דבי רבי ענאי, וכאן אנחנו מתחילים תשובה ארוכה שממשיך עד עמוד ב', עד שורה רביעית בעמוד ב'. אמרי דבי רבי ענאי, אמרו בישיבה של רבי ענאי איך זה מועיל נתינת הגט בחצרה, וכותב לה ועודה ארוסה. יש אפשרות שהבעל העתידי כותב דין ודברים אין לי בנכסייך, אבל זה אם הוא כתב את זה לפני שהם נישאו אחד לשני. וכדי רב כהנא, דיום רב כהנא, נחלה באה לו לאדום ממקום אחר, מקום אחר כבר שאינו ירושת אבותיו, שזה ירושה מן התורה, אבל זה מגיע לאדם לא כמו ירושת אבותיו. אדם מתנה עליה שלא יירשנה, הוא יכול להקדים לפני שהוא זוכה באותו רכוש, הוא יכול לסלק את עצמו, זה מתנה עליה שלא יירשנה. הוא חדרה ודם רבה האומר, אנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב', אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו, שומעים לו, מהי כגון זו? על מה דיבר רבה? תשובה, כרבון המרב, דיאם רבון המרב, יכולה אישה שתאמר לבעלה, איני ניזונת ואיני עושה, אני לא, אני מבטרת על מזונות שאמור להגיע אליה מהבעל, איני ניזונת משל הבעל, אבל מה? אני גם לא עושה לא מלאכה. אז אנחנו רואים ש אם אדם מקדים לפני שהוא נכנס להיות שותף או בעלים על משהו, הוא יכול להקדים ולסלק את עצמו, וכך גם אצלנו לגבי החצר שהיא הביאה לנישואין, לפני שניסו הבעל אמר שאין לי חלק באותו שטח שאת מגיע איתם לנישואין האלו. רבה ממשיך הגמרא, הוא מעוין מספר שתיים, רבה אמר לעולם הוא לא כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך, אלא יש לו הסבר אחר. רבה אמר עתו ידע, היד שלה, מי לא קניה לי לבעל, היד שלה, ואנחנו מתכוונים ליצירה, התוצר מידה, זה שייך לבעל. אז בשלב הזה ניקח את דברי רבא כמעט באופן מילולי. הוא קנה, היד שלה קנוי לבעל. אז איך בכלל נותנים גט לאישה? התורה אומרת ונתן בידה, אלא גיטה וידה באין כאחד. הכנה מגיטה וחצרה באין כאחד. נכון, עד עכשיו הבעל היה שותף בחצר, ואז אמרנו מקודם הגט לא יצא מרשותו, אז איך היא מתגרשת? ברגע שהוא נתן את הגט בתוך אותו חצר, הוא מתנתק מהחצר, כמו שהוא התנתק מידה. אנחנו נסתכל ברשי, רב אמר לעולם בדלו כתב לה דין ודברים, ודקה שלך, אז איך היא מתגרשת? מה שקנתה אישה קנה בעלה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי רבינה לרב אשי, יש פה סימון ש אנחנו קודם כל נסביר. יש לנו כוכביות בשוליים כדי להסיק דגיטה וחצרה באים כאחד. בשוליים המקבילים תחת הכותרת מבנה, אנחנו הבלטנו את השם רבא בצורה שאנחנו מכנים כתר. שלבים להבין מהו הבסיס של דברי רבא, דגיטה וידה באים כאחד. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אמר לי רבינה לרב אשי, רבא שהוא השתמש בדימוי של החצר ליד כדי להסיק דגיטה וחצר הבאים כאחד. רבא, יד דאישה קקש ילה. רשי כותב שנקרא את זה בתמיהה, אבל קודם רשי, אמר לי רבינה לרבשי, רבה דקשיה לי ליעיל, עתו ידע מי לא קניה לי לבעל. והבסיס זה, הוא אומר שבכל זאת כשנותנים את הגט, גיטה וידה באין כאחד, אז מהדימוי לזה הוא הסיק אצל חצר שלה, חצרה וגיטה באין כאחד. אבל רבינה תמה פה על הדימוי הזה, וכאן רשי אומר יד אישה קשיה לי. נהי, ממשיך רבינה, נהי דקני לי למעשה ידיה. אני מבין שהבעל יש לו קניין על ידה לגבי התוצאה, כמו שאנחנו הסברנו מקודם מה שהיא יוצרת. ידע גופה מי קני לי, האם הוא קונה את היד ממש? אומר רשי, נהי דקן ילי למעשה יודע, אבל גופה מי קני לי? וכיוון דגופה לא קני לי, מחייב גיטה לידע נפק לגט מרשותי. זה אני יכול להבין, נתינת הגט לידע ממש, זה יוצא מרשותו, הוא לא בעלים על היד הגופני של האישה. ולא משום דגיטה וידע באין כאחד. הלכך, גבי חצר דקניה לי, לגבי החצר יש לו, נקרא לזה אולי בלשון שטחי, אבל יש לו יותר קניין על החצר ממה שיש לו על היד. אין לו שום קניין על היד, יש לו קניין על התוצרת, מה שהיד יוצר, אבל אין לו קניין על גוף היד. מה שאין כן אצל החצר, יש לו יותר קניין על החצר, הוא יכול להנות מפירות שיוצא מהחצר עצמו. אנחנו חוזרים לגמרא, אז אנחנו שמענו כעת את תמיהת רבינה זה שנתינת הגט ליד האישה, זה יוצא, הגט יוצא מרשותו, מילא, היא מתגרשת. אבל אני עדיין לא מבין, זה שהבעל נותן את הגט בחצרה, שהוא עדיין שותף, נקרא לזה בגוף החצר, במובן מסוים, יותר מיד, איך היא מתגרשת. אמר לי, רב אשי מגיב לרבינה. רבה, כשהוא העלה את הדוגמה של יד, לא יד האישה, יד העבד קרקה שלי, למען דאמר בשטר על ידי עצמו, כשרוצים לשחרר עבד, יש מען דאמר שהבעלים של עבד נותן את השטר שחרור ביד העבד עצמו. עכשיו, הקניין שיש לבעלים על עבד הוא הרבה יותר מקניין שיש לבעל על אישה. ובכל זאת, נתינת הגט שחרור ביד העבד גורם לשחרורו. וממשיך רב אשי בהסבר. יד עבד כיד רבו דמיה. אז איך בכל זאת זה עובד? אלא גיטו וידו באין כאחד. גיטו הכוונה גט שחרור של עבד, ובעלות העבד על היד שלו באין כאחד. החינמי אצל אישה, גיטה וחצרה. החצר אצל אישה הוא דומה ליד אצל העבד, באין כאחד. אנחנו חוזרים, אנחנו ממשיכים בגמרא, ומצוין בגמרות המסומנות השורות הבאות שממשיך עד נקרא אמצע עמוד, מעשה ההוא שכיב מרע דכתב לגיטה לדביתו בהדי פניה דמלא שבתה. היה אדם נוטה למות, שהוא כתב גט אשתו, מתי? ערב שבת, קרוב מאוד לשבת, ולא הספיק למתווה לה, ולא הספיק למסור את הגט לה לידי האישה. עכשיו נציין שגט בשבת הוא מוקצה, הוא אסור בטלטול. למחר בשבת עצמו תקף לאלמה, הוא נהיה עוד יותר חולה, והוא רשי אומר והיה ירי פן ימות ותזקק, האישה תזקק ליבם, והם לא רצו שזה יהיה כך. אותו שמה העדיף שהיא תהיה גרושה ולא תזקק לאח שלו, ועשו לטלטל גט בשבת ולמוסרו לה. אז המקרה הגיע ל פני רבה, אתו לקמי דרבה. אמר להו, אז רבה נתן עצה כדי שהאישה בכל זאת תקבל את הגט. זילו אמרו לי לקני ניהלה להו דוכתא דייטיב בגיטה, שאותו שכיב מרע, תגידו לשכיב מרע שהוא יקנה השטח שעליו יושב הגט, נגיד החצי מטר, החצי מטר של רצפה שעליו יושב הגט, שיקנה את את השטח הזה לאישה, ותזיל היא ותיחוד ותפתח, והיא כדי לקיים או לערוך קניין על אותו שטח, היא תסגור את הדלת ותפתח ותחזיק בי, ואז היא מוחזקת בשטח. וביחד עם זה יש מושג של נכסים שיש להם אחריות, דהיינו אדמות, קרקעות, נדלן, נכסים שאין להם אחריות, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות. דוגמה לנכסים שאין להם אחריות זה מטלטלין, כמו הגט, הם נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, כמו השטח הזה, שטח הנדלני, וזה נקנית לה על ידי בין היתר קניין חזקה, וקניין חזקה יתבצע פה בזה שהיא נועלת את הדלת. תתנן נעל גדר פרץ כלשהו, הרי זו חזקה. ואנחנו לא נרחיב על זה, רק נציין שנעל הוא הדוגמה ששייך לסיפור הזה. אז לפי רבה, הנה היא תתגרש בצורה כזאת בלי טלטול הגט עצמו. אמר לי, וכאן אנחנו מעלים קושיה, אמר לי רב איליש לרבה, איך זה בכלל מועיל שאתה מקנה לה את השטח? מה שקנתה אישה קנה בעלה, והגט לא יצא מרשות בעלה, בזה שהוא כאילו מעביר שטח לאישה, אבל זה נשאר עדיין של הבעל. מה שקנתה אישה קנה בעלה. איכסיף רבה התבייש, כי הוא חשב שהוא נתן עצה, והנה אבילי שהתקיל אותו. לסוף, איגלי מילתה דערוסה אביי. כל הסיפור הזה עם השכיב מירה מדבר בערוסתו. אמר רבה, אם אמרו בנשואה שהבעל זוכה בנכסיה, יאמרו בערוסה בתמיהה. אין אותו יחס. רש"י אומר, אם אמרו בנשואה שהבעל יזכה בנכסים, יאמרו בערוסה, והך מילתא דרבה, איתמר מקמי, ההיא, דאמר רב אליעיר, גיתה וחצרה באין כאחד. ובאת הכי עד הרבה רבה, ואמר, לא שנה ערוסה ולא שנה נשואה, כאילו מפרש ואזין. אנחנו נתקדם בגמרא. הדר אמר רבה, לא שנה ערוסה ולא שנה נשואה, גיתה וחצרה באין כאחד. נכון, רב איליש העלה קושיה, מה, איך זה מועיל שהבעל מקנה לה את החצר, אבל בניגוד לזה, ברגע שהגט נמצא שם והוא מקנה את החצר יחד עם הגט בתוכה, אז גיטה שהיא מקבלת ככה ובעלות מושלמת על החצר באין כאחד. הגמרא שואלת, והאמרה רבה, אבל רבה אמר כך ליאל, יש לנו חיצים, וזה מחזיר אותנו לשורות העליונות שרבה היה דובר, והוא אמר גיטה וידה, גיטה וחצרה באין כאחד. אז גיטה וחצרה באין כבר נאמר, אז אם זה הפתרון לבעיה כאן, למה רבה בכלל התבייש כשרב איליש העלה את שאלתו? הרי רב איליש הקשה לרבה, מה שקנתה אישה קנה בעלה. התשובה לקח, גיטה וחצרה באין כאחד, היא מתגרשת כעת, אז היא מקבלת בעלות גם על החצר, אז למה הוא התבייש בכלל? אמר הגמר עונה, מעיקרה כי אמרה רבה, ההי מעשה אמרה. מה שרבה אמר יהיה גיטה וחצרה באין כאחד, זה בעקבות המעשה הזה. רש"י כותב, ומשנינן מעיקרה נמי כי אמר רבה להו תירוצה דליאל, שמראינו למעלה בשורה השישית מראש עמוד, אותו אמרה, ההי מעשה אמרה. בתר דהדר סברה, ואמר דגיטה וידה באין כאחד. כלומר, באמת רב איליש הקשה את קושייתו, איך זה מועיל שאתה מקנה לה את השטח, הרי מה שקנתה אישה קנה בעלה. ועקב הסיפור הזה שמקודם לרגע הוא התבייש, אחר כך הוא אמר גיטה וחצרה באין כאחד. ולא כמו שהיה נראה שאולי הוא כבר עמד זה למעלה מראש הרבה מוקדם יותר. לא, קודם היה המעשה עם קושיית רב איליש, עם התגובה המיידית שלו, הבושה, ורק אחר כך הוא העלה את התשובה הזאת, גיטה וחצרה באין כאחד. אומר המשך הגמרא, והיא בתוך ביתה, או בהמשך שם היה או בתוך חצרה, הרי זו מגורשת. אמר אולה, ולפני שנתקדם רק כבר אנחנו רואים מספרים, אחד ובשורה ברב הושע שתיים, ובשוליים תחת הכותרת נושא שתי דעות לפרש המשנה, והיא עומדת בתוך ביתה או בתוך חצרה. אמר אולה, והוא שעומדת, הגירושין שאומרה המשנה הרי זו מגורשת, שעומדת בצד ביתה או בצד חצרה. ובושי אמר, אפילו היא בטבריה וחצר בציפורי, היא בציפורי וחצר בטבריה מגורשת. איך אבל שאומר כבה, היא בתוך ביתה, בתוך חצר הקטני, משמע יותר כמו אולה. תשובה, הכי כמר, והיא כמי שבתוך ביתה, והיא כמי שבתוך חצרה, וכיוון דחצר משתמרת לדעתה, היא מתגרשת. נכון, לפי, כמו שרב אשר אמר מקודם, החצר בטבריה והיא בציבורי, למשל. זה לא מונע מהחצר לקנות עבורה. למה? כי החצר משתמרת לדעתה. אומר רש"י, כמי שבתוך ביתה, כאילו היא בתוך ביתה, ומה היא? דבעינה דתהווה חצר המשתמרת לדעתה, כלומר על פיה ועל ציוויה. לאפוקי, אז ימינה ביוקן לקמן, נתן גט ביד עבדה נאור, אם הבעל נתן את הגט ביד העבד שלה שהוא עיר. אינו גט, דהביה לה, נתינת הגט ביד עבד עיר, זה כמו דהביה לה חצר משתמר שלא לדעתה, שהוא משמר עצמו מדעתו. אבל אם אנחנו מדברים על חצר שהיא משתמרת לדעתה, זה כן מועיל. הגמרא ממשיכה. אז אנחנו בינתיים שמענו, לפי אולה יש הקפדה שהיא ממש בתוך, בצד הבית או בצד החצר. לפי רב הושעיה, לא, לא חייב להיות. צריך להיות חצר המשתמרת לדעתה, כמו שלמדנו ברש"י. למה, וכאן יש לנו פס כפול ובשוליים תחת הכותרת מבנה, שלבים כדי להסביר מחלוקת אולה ורב הושעיה, איך קונה חצר את הגט עבור האישה. אחד, משום יד. שתיים, משום שליחות. הגמרא ממשיכה. למה בה כמפלגי, המחלוקת בין אולה ורב הושעיה, אולי זה על סביב הדבר הבא, דמור סבר אולה שצריך שהיא עומדת ממש בצד חצרה, חצר משום ידה התרבאי. האפשרות לשים גט בחצר והיא תתגרש, זה בגלל שהוא נלמד מיד. וכמו שיד ממש מחובר לבן אדם עצמו, לאישה עצמה, אז גם היא צריכה להיות מחוברת במידה דומה לחצר, דהיינו היא עומדת בצד חצרה ממש. ומור סבר, חצר משום שליחות התרבאי. ובכך אין צורך שהיא תעמוד ממש לצד החצר. רש"י כותב משום ידה את רבי, וכך סמוכה לה בין אדום ידי ידה. אבל אם אתה אומר שכוח החצר הוא נלמד מכך שיש שליחות גם במתן גט, אז גם החצר מועיל, אז לא צריך להיות עמידה ממש בצדה. הגמרא דוחה, לא, זה לא המחלוקת, זה לא שורש המחלוקת. דקולי אלמה חצר משום ידה התרבאי. מור סבר כי ידה, אולה אומר מה הדימוי לידה, מה הידה בסמוכה, אף חצרה בסמוכה, כמו שיד סמוך לגופה, גם החצר דורש שהיא תהיה סמוכה. ואידך, אנחנו נדלג על השואה שהקפנו בסוגריים, אור רב הושעיה, כידה, מה ידה משתמרת לדעתה, אף חצרה המשתמרת לדעתה, להפוקי חצר המשתמרת שלו לדעתה. אנחנו הזכרנו את זה מקודם, כמו נתינת גט לתוך ידו של עבדה, עבד שלה שהוא עיר. אנחנו דילגנו ונחזור, ויש לנו כוכבי בשוליים, הסוגריים מיועדים להקל על הקריאה, על ידי דילוג. אפשר לראות מה שיטתו, ואחר כך לחזור וללמוד מה היה קושייתו. אנחנו חוזרים לסוגיים. ואידך אנחנו פנינו לרב הושעיה, היא מה ידה בדבוקה, אף חצרה בדבוקה. אם אתה אולה משווה את החצר לידה, אז כמו שיד דבוק לגוף, גם החצר צריך להיות דבוק לה, וזה לא אפשרי. אז הלך לך את הדימוי ליד. אז בא רב הושעיה ומציע משהו אחר. כי ידה, מה ידה משתמרת לדעתה, אף חצירה משתמרת לדעתה, להפוך חצירה משתמרת שלו לדעתה, ואז היא לא מתגרשת. וכאן אנחנו ממשיכים, ומסומן אצלנו בגמרות המסומנות נקודה ארוכה, וזה ממשיך עד שורה שנייה בדף עין ח' עמוד א'. בשוליים הוספנו גם נושא, וכך כתבנו: אדם שזרק גט לאשתו בזמן שהיא עמדה בחצרו, והגט נפל על חתיכת עץ שהיה מונח שם. הגמרא: ההוא גברא דזרק לה גיטה לדביתו, הווה קיימה בחצר. האישה הייתה עומדת בחצר, אז על גיטה נפל בפסלה על חתיכת עץ. אמר רב יוסף חזינן: היא הוויה ארבע אמות על ארבע אמות, פלג לרשותה לנפשי. אם המידות של אותו פסלה הם כאלו, ארבע אמות על ארבע אמות, אז הוא נהיה רשות בפני עצמו. והיא לא, אם הוא פחות מזה, חדה רשותה היא. זה נחשב, נגיד, בתל לחצר זה רשות אחת. במאי עסקינן, על מה אנחנו מדברים? אי למה בחצר דידה? אז החצר זה שאלה, כי הווה ארבע אמות, מאי הווה? אז מה זה משנה אם זה גדול כזה? הכל זה חצר שלה, והיא תתגרש בכך, אלא בחצר דידה. אז על זה, כי לא הווה ארבע אמות, מאי הווה? איך זה מועיל אם הוא קטן? זה הכל זה שלו, אז הגט לא יצא מרשותו. לא צריכה דאוש לה מקום. הבעל השאיל לאישה מקום. תחד מקום מושלי אינשי, תרי מקומות לא מושלי אינשי. אז אם הוא השאיל לה מקום בחצרו, אז האישה מקבלת חלק, היא מקבלת את החצר ולא שתי מקומות. רש"י כותב: בשורה האחרונה דאושלה מקום בחצרו לקנות בו גט. אז אנחנו אומרים, כשהוא משאיל לה מקום בחצרו, מקום אחד הוא משאיל, לא שני מקומות. ואם הפסלה הוא במידות כאלו שהם 400 על 400, זה כבר מקום שני, מקום אחר, וזה לא היה באותו השאלה. אני רוצה פשוט לדייק מדברי רש"י הקצרים האלו: דאושלה מקום בחצרו לקנות בו גט. אז אם הפסלה הוא הזה, יש לו כזה כאלו מידות גדולות, אז זה לא, זה לא מתבטל לחצרו. נמשיך בגמרא, ויש פה גם סימון חדש, אנחנו מכנים אותו צורת הרגש, אבל הוא מופיע בשני כיוונים, ובמבנה כתבנו שזה מעקב. אם החלק הצר בכיוון מעלה מגורשת, הפוך אינה מגורשת. ולא אמרן, אומר הגמרא, שהיא מגורשת, אלא דלא גבוה עשרה. אבל גבוה עשרה, אגב, דלא הווה ארבע אמות, הוא לא יהיה גט. הגובה הזה גם מפריד אותו מלהתבטל לחצר. ולא אמרן שזה גט, אלא דלת לי, ואנחנו ממשיכים לדף עין ח', שם לוואי. אבל אית לשם לוואי, אף אגב דלא גבוה עשרה, ואף אגב דלא הווה ארבע אמות, זה לא יקנה עבורה. רש"י אומר, שם לוואי, כולו פסלה מיקו, ואי אבי להי שם לעצמו, הווה לי חשוב, ולא בטיל, ולא בטיל לחצר. והוא סך הכל השאיל לה מקום בחצרו לקנות את הגט. והמשך הגמרא גם מציטוט מהמשנה: בתוך ביתו, אפילו היא אימה במיטה, אפילו הוא אימה במיטה, אינה מגורשת. אמר רבה, לא שנו שאינה מגורשת, אלא במיטה שלו, אבל במיטה שלה מגורשת. תניה נמי אחי, אבל זה אומר במיטה שלו אינה מגורשת, במיטה שלה מגורשת. אם הוא, אם מדובר באישה ששוכבת על מיטה שהיא שלה, והוא הבעל נתן את הגט על המיטה הזאת, היא מגורשת. הגמרא שואלת, ובמיטה שלה מגורשת? האם כך נסיק? אז אם זה, אם זה נכון, אז כליו של לוקח ברשות מוכר הוא. זה דוגמה לכליו, וכאן זה המיטה, בביתו של הבעל, שהוא דומה. זה, כאן הייתי צריך לציין שזה שאלה כללי, זה דיון כללי בעניין מקח וממכר. מה אם אדם שם פריט בתוך כלי של הלוקח בזמן שהכלי הוא ברשות המוכר? האם זה תופס? ואם כאן אנחנו אומרים שנתינת הגט במיטה שהיא שלה בזמן שהמיטה ממוקמת בביתו של הבעל, שמת מינה, האם ניסק מכאן כליו שלוקח ברשות מוכר קנה לוקח? וכפי שאמרנו, זה דיון שבמקומות אחרים לא הגענו למסקנה בנושא הזה, וכאן ניתן להגיע למסקנה אם כך הם הדברים. אז הגמרא אומרת, נכון, אנחנו לא נסיק כך כאן. לא צריכה. זה גבוה 10. המיטה עצמה גבוה 10 טפחים, ולכן זה לא דומה למקרה הקלאסי של כליו של לוקח ברשות מוכר. אולי ליתר דיוק, אני צריך לציין שהנושא הזה מחלוקת במסכת בבא בתרא. וכאן אנחנו מדברים על משנה שהיה אמור להכריע את העניין הזה, וכאן אנחנו אומרים לא, כי מדובר במיטה שגמור 10, שאומר רשי דאבי רשותה לנפשי ולא חשיב ההוא אווירה רשות מוכר לבטל את רשות הכלי. אותו אוויר שמתחת למיטה זה לא נחשב רשות המוכר כדי לבטל את הכוח של הכלי לקנות עבור הקונה או עבור כאן האישה. הגמרא שואלת, אבל יש עדיין בעיה, ואיקה מקום קראי, מקום קראי, כמו קראי המיטה, רגלי המיטה, הם לא באוויר, הם מנוחים בארץ, ועדיין ברשות מוכר הוא. ואם כן, אז כן, אולי נסיק כליו של לוקח ברשות מוכר קונין. הגמרא דוחה, המקום קראי לא קפדי אינשי. אומר רשי, המקום קרי, המקום שתופסים הרגליים, לא קבדי אינשי, הועיל וגבוה מן הארץ 10 שנוחה להשתמש תחתיה. לכן, מספיק שנוח לבעלים להשתמש באזור שמתחת למיטה, שלא מקפידים על דווקא אותו מקום מצומצם שעליו יושבים רגלי המיטה. אז לכן זה לא נחשב דוגמה של כלי שלוקח ברשות מוכר. לתוך חיקה או לתוך קלטה מגורשת, כך ראינו במשנה, עמי, למה אם הוא שם את הגט לתוך קלטה, אותו כלי שמחזיק המחתים וצינוריות של האישה, למה היא מגורשת? עמי, כליו שלוקח ברשות מוכר הוא. וכפי שאמרנו לפני כן, זה שנוי במחלוקת, יש דעות שזה לא קונה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, וכאן יש לנו משולשים, ובצד, בתחת הכותרת מרסי סלש מבנה, אתם רואים שציינו משולש וכתבנו סדרה של רבנים, כל המשולשים הבאים, סדרה של רבנים שמסבירים איך היא קנתה בקלטה בלי להוכיח שכליו של קונה ברשות מוכר קונה עבור הלוקח. הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, כגון שהייתה קלטה תלויה בה, וכן הוא הבלזר אמר רבי ישי, כדיון שהייתה קלטה תלויה בה, אז זה לא בדיוק נקרא ברשות המוכר, ברשות הבא, זה תלוי באוויר, תלוי, קשור ותלוי באישה. רבי שמעון בן לקיש אמר קשורה אף הפי שאינה תלויה, גם זה מוציא אותו מלחשב ברשות המוכר. לכן מועיל נתינת הגט בתוך הקלקה. אבל הרב אמר כגון שהייתה קלקה מונחת לה בין ירחותיה. על זה רש"י אומר, בין ירחותיה, ואף על פי שמונח בקלקה, אין אדם מקפיד על כל מקום מושב אשתו. ועד עכשיו היה אותו מקום קנוי לה. ממשיך הגמרא, רב משרשיא בר אבדימי אמר כגון שהיה בעלה מוכר קלטות. לכך, אומר רש"י, לכך אינו מקפיד על מקומה שיש לו בית לכך. רב יוחנן, ממשיך הגמרא, אמר מקום חיקה קנוי לה, מקום קלטה קנוי לה. אמר רבא, מה איתה רב יוחנן? תשובה, לפי שאין אדם מקפיד לא על מקום חיקה ולא על מקום קלטה. תניא נמי הכי. מה שאומר, תניא נמי הכי דמשום דאינו מקפיד הוא מדקתני, או בכל דבר שהוא כקלטה שמיוחד לתשמישה תמיד, שמכניס אשתו לתוך ביתו על מנת להיות כלי תשמישה קטנים, אמא הוא מכניסה. אז הגמרא, תניא נמי הכי, זרקו להגט לתוך חיקה או לתוך קלטה או לתוך כל דבר שהוא כקלטה, הרי זו מגורשת. יש ביטוי פה בסוף, כל דבר שהוא כקלטה לתויה, מה זה בא לרבות? אומר, כל דבר, מה זה בנוסף לקלטה, מה בא לרבות? לתויה תסקה דאוכלה בתמרי. הכלי הזה, ורש"י מביא לשון לועזי, שמשמעו סק או תיק קטן. אז כל הדברים האלו, הבעל לא מקפיד על מקומם, ולכן נתינת הגט בתוך הכלים האלו, או בתוך חיקה, מועיל, ואינו בעיה של רשות מוכר או רשות הבעל. עד כאן שיעורנו להיום.